אנחנו אוחזים ברוך השם פרשת ויגש. שזה הפרשה השלישית שמדבר עם יוסף הצדיק. שלוש מתוך ארבע. אז ראינו שוישב היה כל הסיפור של היחידה. מאז שהוא היה בן החביב אצל אבא שלו, וחלם את החלמות, ומאז הכל התחיל לרדת. אחר כך מקץ, הכל התחיל לעלות. אצל יוסף, אבל האחים סבלו. עכשיו, היגש, מגיע לכאורה הסוף הטוב, המרגש המשמח, שהוא מתגלה, נפגשים, יעקב אבינו מגיע למצרים. אבל לפני זה, רגע לפני זה, אז יש פה שיחה מעניינת בין יהודו ובין יוסף. שנכאורה כל השיחה הזאת בכלל לא שייך לפרשה הזאת. הפרשה הקודמת נגמר באמצע סיפור. שם להם את הגביע, ואז הוא רדף אחריהם, הם חזרו, ועוד לא מספיקים לשמוע את התגובה של יהודו, נגמר הפרשה. ואז מתחיל פרשה חדשה, והגיע שלו יהודו, שזה תגובה למה שאמר לו פה. אז פתאום זה נקטע באמצע. עכשיו יש פה דרשה שלמה שהוא אומר ליוסף, שהתוצאה של זה היה שיוסף לא יכול להתאפק, והוא התגלה. ונראה שהוא לא תכנן את זה אפילו, הוא תכנן לכאורה...
שתי מלכויות.
תמשיך הלאה.
כן, אבל הוא ראה גם שהוא... הוא ראה שהם התחרטו. ביקשו מחילה, הם התחרטו, חיפשו אותו. אמרו, אחינו שאנחנו רוצים למצוא.
אז יוסף החליט שהגיע הזמן להתגלות. ראה שהגיע פה איזה שלב שהוא לא היה רוצה להתגלות, אבל הוא לא יכול להתאפק. אז מה הסיפור פה? זה עושה מזה עסק גדול מהפסוק הזה, מהמילים האלה, ויגע שלב יהודו. אז זה אומר את הפסוק, הנה מלוכים נועדו, עוברו יחדו, פסוק בתהילים שאומרים בשיר שלום שלום שלי. מלאכים נועדו ביחד. יש פה יהודה ויוסף, שתי מלאכים, הם נועדו ביחד. הוא מתאר מה קורה בכל העולמות שהיה את המפגש הזה.
התחלת הפרשה?
כן.
סביר.
במילים האלה, ויגע שלב יהודו, כן. אז קרה פה איזה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד רציני. צריך להבין את זה. טוב, הדבר ראשון, ויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה, מאיפה הוא ניגש? הרי הוא עמד לפניו. הם הגיעו אליו ודיברו איתו, מקודם הוא דיבר איתו. עכשיו הוא צריך לענות לו. מה זאת אומרת הוא ניגש? מאיפה הוא ניגש לאיפה? והוא אומר לו הקדמה שלמה. הוא אומר לו, ידע בנו עבדך דובו באוזני אדוני. אז כבר מיותר. ברור שהוא מדבר לאוזניים, לעיניים הוא מדבר, לאף, למה הוא מדבר. אז הוא באוזני אדוני. והוא מגיע אותו מראש, ואל לך אף אחד בעבדך, אל תכעס עליי. זאת אומרת, הולך להיות פה משהו, שאמרו להכעיס אותו. מה אמרו להכעיס אותו? והוא מסיים, כי חמו יכו כפרוי. למה אל תכעס עליי? כי אתה אצלי כמו פרוי. למה זה סיבה? כן לכעוס או לא לכעוס? עכשיו לכאורה במשך... מכאן הוא מתחיל לספר לו את כל הסיפור שהיה. עכשיו, אפשר לחשוב שנכנס פה באדם חדש שלא היה בסיפור עד עכשיו. מה, מה אתה מספר? אני יודע שזה היה סיפור. אני הייתי פה. אני עשיתי את זה. הוא מספר לו את כל ההקדמה הזאת. יש לו פה הצעה. כן, הוא אמר שבנימין יהיה עבד. ויש לו הצעה שהוא יהיה עבד לקום בנימין. למה השמש יותר טוב לגבורה, למלחמה ולשמש? אז תגיד, תדע מה, באמת מגיע שבנימין יהיה עבד? קום זה, אני יהיה עבד. אז לא, הוא צריך הקדמה שלמה כדי להגיד את ההצעה הזאת, והתוצאה של הדרשה הארוכה הזאת, שיוסף לא יכול להתאפק. אז מה היה פה? אז רש"י אומר, שבא ללחם. בא ללחם, אה?
יש שתי לזה. כשאת כתוב היגש, זה אחד, גם בן שרה שאומר את זה אפילו.
שמה?
אחד זה לגשת ולטובה.
נכון, אז שהוא הולך כל הזמן, שהוא גם קיבל אותו, וגם
ללחם איתו. מלחמה.
נכון, כמו אצל יעקב אבינו. זאת אומרת, הוא הבין שיש לו פה עכשיו מלחמה עם יוסף, שהוא לא יודע שזה יוסף. ואור חיים מדגיש נקודה מעניינת, שעד עכשיו הם לא נלחמו איתו. למה לא נלחמו איתו? כי אמרו, אבל אשמים אנחנו. מבינו כל הזמן שזה מגיע להם. הם היו לו בסדר במחירה של יוסף, והנה מגיע העונש, מגיע התיקון. אבל, אומר זה הכל היה כשהאחים סבלו. פתאום מגיע פה שלב שאומר לו, אתם כולכם משוחררים. היחיד שנשאר פה זה בנימין. אם ככה, זה לא קשור למחירת יוסף. היחיד שלא היה במחירת יוסף, זה היה בנימין. אז נקרא זה כבר סתם התעללות. אם סתם התעללות, אז הוא הולך להילחם.
אז הרבה רשי
אומר. אז רשי, רשי מספר מכאן, אתה לומד שדיבר אליו קושס. רשי אומר, הוא הלך פה להילחם איתו. אם אלה שם את הלשון והיגש, רשי אומר במקום אחר, שהגשה זה למלחמה. אז הוא ניגש, מה שנקרא, הוא הכין את עצמו, הוא לא עשה הגשה פיזית, אבל הוא הכין את עצמו להילחם. וזה קצת פלא, בגלל שכל הברשה שאומר אחר כך, לא רואים שום מלחמה, הפוך, מדבר מאוד יפה, מסביר, מבקש, מתחנן, לא רואים שום דבר קשה. אז רשי, לאורך הדרך, טוען מה הוא רימז לו. שאתה אמרת, ועושים בו עיני אולוב, זה נקרא לשים עין עליו. כל הזמן הוא אומר לו דברים שבעצם הוא בא אליו, הוא דוקר אותו. אבל הרמב"ן שואל שזה לא נראה ככה. נראה שהוא מדבר על הרפא, וגם איזה מין טענה זאת, שרש אומר שזה נקרא לשים עין. לשים עין זה לא נקרא שמותר לו לעשות מה שהוא רוצה, שמותר לו לגנוב. לשים עין זה נקרא שישמור עליו מאחרים שלא יזיקו לו. אבל אם הוא בא לתוך הארמון גונב גביע, אז לא עשו לו שום דבר. הרמב"ן טוען שהוא לא דיבר קשה. הפוך, הרמב"ן מסביר כל השיחה הארוכה הזאת, שהוא בעצם בא להסביר לו למה הוא כדאי שינהג אותו לפנים משור הסדים. הוא בא להציע לו הצעה. ההצעה הזאת היא הצעה טובה, אבל צריכים בשביל זה להתנהג לפנים משור הסדים. שזה הוא מרכך אותו, מנסה לשכנע אותו, להסביר לו, להתחנן שהוא יסכים לקבל את זה. בעיקר הטענה שהוא טוען לו, זה שאתה הובלת אותנו בכוח. אנחנו לא היינו רוצים את כל התהליך הזה של להביא את בנימין וכולי. עשית את זה בצורה כזאת של הברירה והגענו לזה. זה מה שאומר הרמב"ן. אבל הרמב"ן גם כן אומר שהוא רומז לו פה משהו. כשאמר לו כי חומר חיקפה רואי, אמר לו אני יודע שאתה שמת את הגבי. אתה כמו פרוי, אתה עושה פה תעלולים. יש פה עוד נקודה ששכחתי. נגיד שזה לא כל כך קשור לפה, אבל זה קשור לשבוע שעבר. כולם שואלים את זה, איפה יוסף היה במשך כל השנים? למה לא סיפר לאבא שלו? הרי הוא ידע, הוא שיער מסתומי, שאבא שלו יושב ומתאבל עליו. אז כל מה שהוא היה עבד, או שהיה עבד האסורים, יכול להיות שלא על האפשרות. ברגע שיצא למלוך, הוא לא יכול לשלוח מכתב לאבא שלו. אז באמת הרמב"ן אומר שהוא לא גילה מעולם לאבא שלו את הסיפור. אפילו אחרי שאבא שלו עד למצרים, לכאורה מתבקש שהוא יהיה לידו, כמו שהיה לפני זה. ורואים בתחילת הפרשה הבאה, שכשיעקב אבינו חלה, היו צריכים ללכת לקרוא ליוסף, זאת אומרת, הוא לא היה לידו. הסיבה שהוא לא היה לידו, כדי שלא ישאל אותו מה היה. הוא לא ידע עד היום שנפטר מה היה.
רואים שאחרי הקבורה של יעקב, אז האחים ביקשו ממנו בשם האבא, סליחה.
בשם האבא, למה האבא בעצמו לא ביקש? בשם האבא, למה צריכים לבקש בשם האבא? היה יותר מתאים שאבא בעצמו יבקש, כי אבא לא ידע מזה.
אז איך הם ביקשו בשמו?
הם היו בטוחים, הם לא האמינו. לא חשבו שיכול להיות דבר כזה. הם היו בטוחים
שהוא יודע.
שאבא כבר כן ידע. ואז, שהוא בכה כשאמרו לו את זה. למה הוא בכה? אתם מספרים לי כזה דבר. אני עושה כזה מסירות נפש, לא להיות לידו, ולא לקבל ממנו אפילו את התורה הרוחנית, כדי שלא ידע את מה שהוא אמר, או לא ידע מזה. קוראים הרמב"ן, אה?
זה הרמב"ן.
אז זה מאוד מעניין, נקודה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר שהוא פשוט פחד. הוא לא ידע מה האחים שלו יעשו. ברגע שישמעו שנמצא במצרים ככה, לא יודעים איפה נמצא, גמרנו.
הוא פעם לא היה איתו לבד.
הוא היה אולי איתו לבד אף פעם.
הוא לא רוצה לבוא, תמיד הוא...
כך אמר הרמב"ן. הוא אמר שהוא לא ידע מה הם יעשו לו. לכן הוא לא רצה להודיע להם מי הוא גם כשהם באו אליו, הוא לא רצה להודיע לאבא שלו כדי שהם לא ידעו. אז לא רק נראה מה קרה פה שהוא כן יכל להתגלות. הרמב"ן אומר עוד משהו, שזה כבר כן זכרנו שבוע שעבר, שהוא היה צריך שהשלב הראשון יהיה שהם משתחווים לו בלי לדעת שהוא יוסף. כל פנים נחזור לפה. אז רש"י אומר שהוא בא להילחם, והרמב"ן אומר שהוא בא להתחנן. אור החיים אומר שהוא בא להתווכח איתו. והדרך הוא שהמלך יושב, לפניו יושבים השרים והעבדים, ומי שרוצה לדבר עם המלך נמצא מחוץ לכל הסיפור הזה ומדבר איתו. זאת אומרת, כשהוא מדבר עם המלך, אז כולם שומעים, כל השרים והעבדים, כולם שומעים. אז הוא בא אליו, אמר, אני עכשיו רוצה לדבר איתך בלי שהם ישמעו.
באיזה שפה? באיזה שפה?
אני רוצה לדבר איתך בלי שהם ישמעו. למה? שתי סיבות. דבר ראשון, אם אני אנצח אותך, אז זה בזיון המלכות שאני מנצח אותך. אז אסור שהם ישמעו. דבר שני, אם הם ישמעו, הם עלולים להטות את הלב שלך בשונה ממה שאני רוצה. הוא אומר, לב מלוך ומסורם ביד השם. אז אין לי בעיה, אני שמח על השם שהוא יתת הלב שלך למה שאני רוצה. אבל אם הם יתו את זה, זה כבר יהיה אחרת. אז לכן הוא מסביר, ויגע שאלוב, שהוא ניגש אליו פנימה. הוא עקף את השרים, ניגש לדבר השאר אליו, הוא רוצה לדבר באוזני אדוני, לדבר איתו ישירות. בלי שבשקט שהשרים לא ישמעו. ואז הוא אומר, ואל לך פה בעבדךו, אל תכעס עליו שאני ככה עושה, שאני עוקף את השרים. כי חומר לך כפרו, אתה מכובד כמו פרו, ואם אני אנצח אותך, זה יהיה בזיון המלכות. יש מלאך דומה בהקדיש הסלוי, הוא אומר נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר ש... כמו שהרמב"ן אומר שהוא בא בעצם לשכנע אותו, להתנהג אותו לפני משור הסדין. שזה הוא רצה לדבר מהלב. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. הבעיה היא שיש מתרגם באמצע. מתרגם, אין לו לב. מתרגם לוקח מילה ומתרגם. מילא, זה לא יהיה דברים שיוצאים מהלב, זה לא יכנס אל הלב. אז לכן, והיגע שלו זה נקרא שהוא עקף את המתרגם. הוא אומר, בוא נדבר ישירות. אני רוצה לדבר באוזני אדוני, בלי מישהו אחר באמצע.
באיזה שפה?
או. הוא אומר לו, כי חומר לך כפרוי. אתה הרי כמו פרוי, וכל מלך יודע את כל השפות, אז אני מאמין שאתה יודע את השפה שלי. ומילא, אני יכול לדבר איתך ישירות בלי מתרגם.
איך הוא דיבר איתם עד עכשיו? איך הוא דיבר איתם עד עכשיו?
מתרגם.
עד עכשיו היה מתרגם, כך כתוב. והפסוק, כי המלך בינו יסום.
שמי זה היה?
מנש. זה הבן של יוסף.
מה, הם לא חשדו?
הם לא הכירו לא אותו ולא אותו.
מאיפה הם יודעים זה? מאיפה הם יודעים שהם יודעים את השפה?
לא, זה היה זה. יוסף הצורה שדיבר עם כל אלה שבאו מארץ כנען, זה היה דרך הרמה המתרגם. לא אדומי. באמת מספר במדרש, יש ספר הישר, ששם כל הסיפור הזה שמיקץ מתרחב לסיפור ארוך מאוד, שיש שם ויכוח ו... יהודו שאג וכל העמודים בהמון התמוטטו. היה שם סיפור ארוך מאוד, וחלק מהסיפור הולך שמנשה גם כן נראה גבורה מאוד מאוד חזקה, ויהודה אמר לאחים שלו, זה משלנו. באמת אחר כך כשיוסף אמר, אני יוסף, כתוב במדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אם יוסף שהוא קטן שבשבטים, אז לא יכלו יחיו לעמוד בפני תוכחתו, כשיבוא השם יגיד אני השם, אז מה נעשה? אז יש פה שתי לשונות, יש פה יום הדין, יש פה יום התוכחה. יום הדין, זה, זאת אומרת, שהוא אמר להם אני יוסף, בעצם הם קיבלו שתי מכות, שתי דברים שעצרו אותם. דבר ראשון, זה יום הדין. איפה היה השכל שלכם? כל כך הרבה רמזים לאורך כל הדרך. ומשיב אותם לפי הסדר. כל דבר מגלה להם מהגביע, איזה גביע? הם יודעים שהגביע זה שטויות. מאיפה הוא יודע את הסתר שלהם? ואיש טוב ואיש כרועים הוא, כי יש במצרים כל כך הרבה רמזים לאורך הדרך, שאומר להם שזה יוסף. אז למה הם לא חשבו על ה... והם באו למצרים כדי לחפש אותו.
ילד, יהיה מלך.
אז למה לא עלה על דעתם שזה יוסף? מה התשובה? מה שאתה אומר. הם ידעו שיש חוק, שעבד לא יכול להיות מלך. אחרי כתוב שהם חיפשו את יוסף במקומות אחרים לגמרי, ואותו ותנפים חיפשו אותו. אז בגלל שיש חוק במצרים, אתה לא מאמין שיוסף הוא מלך. כל כך הרבה רמזים. לדין. בתוכך, אז מה שאמר להם מיד, אני יוסף, האויד אביחוי. זאת אומרת, אתה אומר לי פה דרשה שלמה, שאיך אני יכול לחזור לאבא והנער איננו איתנו, ויהיה לו כזה צער, ומה עשית לי? למה אז לא חשבת איך תחזור לאבא? אז באמת אור החיים מסביר שזה מה שקרה, שיוסף יכל להתגלות. לפני זה, הוא פחד מהם, הוא לא ידע מה הם יעשו לו. והסיבה ששם את הגביע אצל בניומין, זה היה כדי לבדוק איך הם מתייחסים לבניומין. הוא יגיד שהוא עבד, בוא נראה מה הם יעשו. ואז שורה שיהודה נשכב על הרצפה בשבילו, מוכן לשים את עצמו עבד במקומו, לא אני ככה, אני כבר יכול להתגלות.
הם התחרטו,
זה כבר הרגע. הוא ראה שזה לא מה שהיה קודם. קודם הם קינו, הם רדפו, הם הסכימו לעשות הכל כדי להוריד אותו מהכביש, אפילו על חשבון הצער של אבא. הוא ראה שהם שינו כיוון.
כי הם כבר ראו את הצער של אבא.
כן. אז עד פה בדרך הפשט. עכשיו אמרנו שהזוהר עושה מזה עסק מאוד גדול. קרה פה זה משהו מאוד מאוד דרמטי. מה שקרה פה זה שני המלאכים נועדו ביחד, יהודה ויוסף. זאת אומרת, יעקב אבינו היה לו שתי נשים עיקריות, רוחל וליאו. מליאו נולד יהודה, שהוא היה ראש השבטים שבהם יושבת מליאו. ומרוחל נולד יוסף, שהוא היה ראש השבטים של רוחל. כל אחד מהם היה, היה לו ממשלה. יהודו קיבל מלכות, כמו שרואים בברכה של יעקב אבינו. גם לפני זה, הוא היה זה שמחליט, הוא היה זה שמוביל, הוא היה המלך. יהודו זה מלכות. ממנו יצאו, ממנו יצא מלכות בית דוד. ויוסף, גם כן, יוסף הוא השליט. יוסף הוא זה ששולט על כל האחים. ככה הוא עמה בחלמות, ככה היה בפועל. וככה היה גם אחר כך, שנחלק מלכוס בזדוביד, אז היה מלכוס יהודו, מלכוס ישראל, מלכוס ישראל היה ירובעם שהגיע מיוסף. ומה הולך להיות? משיח בן דוד, משיח בן יוסף. שתי משיחים. אנחנו מתפעלים עליהם כל יום. במשלה המירך אומרים, וחיסי דוד, מרוסר תורן זה משיח בן יוסף. ככה הוא מהאריזה. סמר דוד דוד אפו, זה משיח בן דוד. אז יש פה שני מלכויות, שנכורה סותרים אחד את השני. מי מלך? הוא או הוא? זה היה הסיפור של פרשת וישב. יוסף בא אומר, אני המלך. אנחנו אומרים, מה פתאום? ויהודה מחר אותו. ופתאום מה שקורה פה זה הפוך. שיהודה מוכן למכור את עצמו ליוסף. זאת אומרת, המצב האמיתי שצריך להיות, זה לא שתיים, זה אחד. שזה אנחנו קוראים בהפטרה של השבוע, שהשם אומר לחזקאל, ואתה בנותם, קח לך עץ אחד, הוא חושב אליו ליהודו, וקח עץ אחד, הוא חושב אליו ליוסף. וקורב אויסום, איך עוד אל איך עוד, היו לאחדים בידיך. תחליק כך שתי עצים, אחד כתוב יהודו, אחד כתוב יוסף, תחבר אותם ביחד, ויהיו עץ אחד. והוא אומר שמה שהולך לקרוא, שבוסיס יוסם לגוי יחוד באורץ, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. גמר. השלמות זה שהם יהיו ביחד. מה הכוונה ביחד? ביחד שאחד כן והשני לא, ברור שלא. ביחד זה איזשהו חיבור ביניהם. כשהחיבור הזה כל הזמן יוסף חיפש שיהיה, והזמן היחיד שזה קרה זה פה. רק אז יוסף יכל להתגלות. מה זה יהודה ויוסף? אז סוגיה מאוד ארוכה, כותבים את זה הרבה בספרי חסידות, זה גם קשור לנושא של רוחל וליאות, שזה גם נושא רחב, מה זה רוחל ומה זה ליאות, זה שתי דרגות של התגלות, זה דעס וזה אמונה. אבל את הנקודה בקצרה, יהודה ויוסף, זה נקרא יסוד ומלכות. בספירות, אז יוסף מייצג את הספירה של יסוד, שדיברנו שבועות הקודמים, שצדיק יסוד עולם. יש יסוד שמחזיק את העולם, שנקרא צדיק, יוסף הצדיק. ויש מלכוס, מלכוס זה הספירה היותר נמוכה. עכשיו.
יותר נמוכה ממה?
מהיסוד. לפי הסוד של הספירות. הסוד הוא לפני מלכוס. עכשיו, הם שני הפכים. זאת אומרת, היסוד זה נקרא משפיע, והמלכוס זה נקרא מקבל, זה כמו איש ואישה, זה כמו רב ותלמיד, זה כמו אבא ובן. אחד הוא זה ש... כמו שמש וירח. לא, המלכוס מקבלת. ההגדרה של מלכוס נקרא כמו הירח, שלא יש לו מגרם או כלום, אין לה מעצמה כלום, רק מה שמקבלת מהשמש. הירח הוא עיגול חשוך, שחור, אין בו שום דבר. הסיבה שאנחנו רואים ירח, כי השמש מאירה עליו. אם יש משהו מפריע לשמש להעיר עליו, אז יש ליקוי לבנה, אז לא רואים. אין לו אור מעצמו. שמש, לא צריך לקבל אור מאף אחד, יש לו אור מעצמו. אז ככה זה תמיד משפיע ומקבל. העולם כל הזמן בנוי בצורה כזאת, שיש את זה שיש לו, יש את זה שאין לו, והוא נותן לו ביחד נהיה חיבור. עכשיו, אז קודם כל זה נפקימין לגבי הם בעצמה. ההבדל העקרוני בין יוסף לבין יהודו, שרואים את זה מאוד בולט בפרשת וישב, שיוסף, שהוא הצדיק, הוא היסוד, הוא זה שמשפיע, הוא צריך להיות שלם. הוא אסור לו ליפול. אסור לו להיות חסר. יוסף היה לו ניסיון, בגלל שהוא עמד בזה, אז הוא נהיה יוסף הצדיק. אם הוא היה נופל בזה, אז לא כתוב שהוא היה יכול לעשות תשובה, הוא יכול לתקן את זה. אבא שלו אמר לו, אם אתה טיפול, ימחקו אותך מהחושך. אתה לא תהיה. יסוד חייב להיות שלם, חייב להיות מלא. השמש לא יכולה פתאום ללכת לישון. שמש צריך להיות אור. יהודו באותו פרשה בעצמה נופל באותו סיפור. יהודו כן נופל. אבל יהודו אומר, צעוד כמו ממני, הוא מיד עושה תשובה. זאת אומרת, המלכוס, בגלל שהיא מקבלת, אז היא לא בהכרח אמורה להיות כל הזמן מלאה ושלמה. אלא הפוך, המהות שלה זה שאין לה. רק אפילו שאין לה, הוא לא נשבר מזה, אלא ממשיך הלאה וחפש לקבל. זה בעצם הצורה שעם ישראל עובדת למשך לאורך כל ההיסטוריה. יש את הצדיקים, שהם אלה שבאמת היו שלמים, היו גדולים. יש אותנו שאנחנו אנשים פשוטים. ובכלל, בכלל לא שלמים. להפך, כל הזמן עולים ויורדים ונופלים ונמצאים במצב של חוסר. ואנחנו צריכים, כדי להיות על הכביש, כדי להחזיק את ההגה, לקבל מהם כל הזמן. זאת אומרת, כשיש מצב שאין חיבור ביניהם, השניהם חסרים. כי היסוד, מעצם טבעו רוצה להשפיע, כתיב יותר, יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. הוא, התפקיד שלו זה לתת. הוא מחפש למי לתת. וכמובן, זה שצריך לקבל שלא מגיע לקבל, אז זה הכי גרוע. זאת אומרת, אם אמרנו אצל היסוד, אצל יוסף, אם הוא פוגם אז הוא לא נמצא, אז אצל המלכוס זה לא בעיה. זה שהוא נפל, זה שהוא חסר, זה לא בעיה. מה הבעיה? הבעיה הפוכה, אם הוא חושב שהוא לא צריך. אם הוא חושב שהוא מלא, אם הוא חושב שמסתדר לבד, אז הוא בעצם מבטל את המציאות שלו. אין לו קיום. וזה מה שהיה בכל הסיפור. יהודו היה מלך, אבל כל המלכות שלו היה רק בתנאי שהוא מחובר ליוסף.
שמקבל.
שמקבל מיוסף. אבל הוא לא רצה להכיר בזה, הוא רגיש שהוא מלך לבד. מסתדר לבד. אז מחר את יוסף, יחד עם זה גם הוא נפל. כי אין לו, אין לו את האפשרות להחזיק. וככה כל הזמן הזה שיוסף היה במצרים, יהודו גם כן ירד. פתאום מה שקרה פה, שיהודו הבין שלא, הוא לא מסתדר לבד, זהו, עד פה יהודו מסתדר לבד. פה נגמר הפרשה. פתאום יהודו תפס, רגע, 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 משהו פה לא מסתדר. כל הזמן פשלות, כל הזמן, אני מלך, מה, מה, מה קורה איתי? למה אני כל הזמן דורך על מוקשים? איפה שאני הולך, קליפת בננה. למה כל הזמן? משהו פה לא מסתדר במערכת. אז פה הוא ניגש בצורה חדשה. הרוחאי אומר שהוא, כבר ידע שזה יוסף, אבל החליט לאהוב אותו כדי שהוא יאהב אותו בחזרה. זאת אומרת, פה החלטה, אני עכשיו הולך להתחבר עם הבן אדם הזה. פעם ראשונה בחיים שיהודה הבין שהוא זקוק למישהו. מישהו הזה היה במקרה יוסף, שזה המישהו שהוא באמת היה זקוק לו. וזהו, והוא ניגש אליו, והתחיל לבקש לו, והסכים למכור את עצמו לעבד. אז הכלל הוא שבאותו רגע, זה כלל אפילו בגוף של בן אדם, נבשור איך זה לקה, וזה כלל בכל ההנהגה בבריאה, שכשיש התעוררות מצד המקבל לקבל, אז המשפיע חייב להשפיע, הוא לא יכול להתאפק. יוסף הגיע למצב שזה בכלל לא תלוי בבחירה שלו. יהודה הגיע, הוא רוצה לקבל, יוסף חייב לתת. לכן באותו רגע, יוסף התגלה. ובאותו רגע שהוא בא לקבל, הוא נותן, נהיה סוף סוף המצב האידיאלי, שזה מה שאמור להיות, שיש חיבור בין יהודה ליוסף. מילא נהיה ייחוד בכל העולמות, נהיה שפע בכל העולמות, זה מה שהזוהר מעריך, מה שקרה באותו רגע.
אבל כל זה היה בצד יהודה לפני שהוא ידע שזה יוסף.
נכון.
למה הוא רוצה להתחבר איתו?
הוא הבין שהוא לבד לא מסתדר. הוא אולי עוד לא ידע את התשובה מי כן. הוא ידע את התשובה רגע אחד אחר כך. אבל הוא הבין שגמרנו, מה שאני חושב שאני לבד, אני לא לבד.
אבל לאהוב את השליט הזה שעשה כל כך הרבה רע.
לאהוב הוא רוצה מצד שכמה עם הפנים לפנים, כדי באדם לאדם. הוא לא חשב שאותו בן אדם יכול לעזור לו. חשב שהשם יעזור לו דרך זה שהוא יתנהג אותו עכשיו בצורה הפוכה מה שהתנהג על עכשיו. פתאום הביא את עצמו בצורה של מלמטה, לא מלמעלה. התנועה הזאת זה התנועה שהייתה חסרה לו עד עכשיו, והיה לו, היה פה השגחה שבאותו רגע שהוא עשה את זה, היה בדיוק את מי שצריך להיות למעלה כדי שייתן לו את זה.
אבל למה שהוא יוצא אליו?
כי פה, במקרה הזה, הוא היה צריך אותו. במקרה הזה, הוא היה צריך אותו, אבל עצם זה שהוא הסכים להעמיד עצמו במצב כזה של ביטול, של רצון לקבל, העמיד אותו סוף סוף על המשבצת הנכונה.
אחי, יעקב יוסף, יעקב פגש את יוסף, גם כתוב שהוא חשב כמה יפול ופולה, ואז יוסף הפך את הגישה שלו.
כן, ככה הוא מאבשים בפי. וזה מה שהולך להיות. הולך להיות מלך אחד, לא הולך להיות שני מלכים. המלך האחד לא יהיה משיח בן יוסף, משיח בן יוסף ימות. מי שימלוך זה משיח בן דוד. ההפטרה הזאת אנחנו רואים, מסיימים את ההפטרה, ועבדי דוד, מלך עליהם, ובורא אחד יהיה לכולם. מי שימלוך זה, 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 זה שבט יהודה. למה? כי מי שבסוף הוא עושה את התפקיד בעולם, זה לא יוסף. לא הצדיקים השלמים הם אלה שעושים את התפקיד בעולם, כי אם מדברים על שלמות, אז המלאכים עוד יותר שלמים. אנחנו נמצאים בעולם של חסרונות. אנחנו נבראים לכתחילה במצב חסר, כי זה מה שהשם רוצה. השם רוצה שיהיה עולם חסר. אנחנו נהיה חסרים. תוך החסרון הזה, אנחנו נחפש איך למלות את זה. איך לקחת את העולם השבור הזה, ואיך לקחת את עצמנו שאנחנו כולנו מלאים חסרונות, להתחיל למעלות את זה באור. זה מה שהשם רוצה. השם רוצה מלכוס יהודה. אבל הניסיון היחיד שיש לנו בנושא הזה, זה האם להגיד, איזה יופי, איזה עולם יפה, העולם הזה מתקיים לבד. אני מסתדר לבד. זה נקרא נו המלך. אדם לוקח מלכות לעצמו. כל נביא שהוא כלי לקבל אור, שהוא כלי כדי לגלות פה את השם, הוא אומר, אני מסתדר. אני מסתדר, אני אקרא שהוא עושה מעצמו מלך, בלי צורך לקבל מאף אחד. זה החורבן. פה נמצא עיקר הניסיון. האם לקחת מלוכה לעצמי, להגיד שאני מסתדר לבד, או להבין שאני צריך לקבל ממישהו.
ויוסף זה לא ענו המלוך. יוסף זה לא ענו המלוך.
יוסף זה לא ענו המלוך, כי כל המהות, ההבדל הבולט בין ספירת היסוד לכל שאר הספירות, שהיסוד אין לו שום כוח עצמי. חסד זה כוח, כן? כוח של אהבה, של נתינה. גבורה זה כוח של דין, של צמצום. כל אחד מהמידות זה כוח. יסוד לא עושה שום דבר. הוא רק תוצאה של הכל, הוא לוקח את כל החמש מידות, והוא צינור להעביר את זה למטה. לוקח ומעביר, לוקח ומעביר. זאת אומרת, בכלל לא משמש כמציאות. מוישה רבנו, כשאנחנו אומרים מוישה רבנו, ישר מה שמסתכל לנו ביחד עם זה, זה השם. למה? כי מוישה רבנו בכלל לא ייצג שום דבר אחר חוץ מלגלות את השם. צדיק, כל המהות שלו, זה שאין לו, אין לו מציאות. אז פה נמצא עיקר הניסיון של בן אדם. זה שאתה חלש, ואתה חסר, וקשה לך, ואתה מתמודד, ואתה עולה ויורד, עולה קצת ויורד הרבה, זה בסדר גמור, זה התוכנית. אתה עומד בדיוק על המשבצת הנכונה. הטעות הקריטית שאסור לך לעשות זה להגיד אני מסתדר. אתה לא מסתדר, שקר. אתה מלך כדי לקבל, לא כדי להגיד אני מלך. וברגע שאתה מסכים לקבל, אתה באמת מלך. זה היה הבטחה בקבלת התורה. וישם לי, ואתם תהיוני ממלך הזכויין, אתה הולך להיות מלך. אם תקבל את האור ממי שיותר גדול, ממי שיותר גדול ממך, מהצדיק שהוא מחבר אותך אל האמת, ומהאמת בעצמה, שזה השם. ברגע שזה ככה, אתה נמצא במקום הנכון. מפה אתה על הכביש. בדרך אתה עדיין תמשיך לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, אבל אתה נמצא במקום שיש לך מאיפה למלות את החיסרון הזה. וזה מלחמה תמידית, כל יום וכל רגע מחדש. נגיד, די, אני כוח, אמרנו, העולם כמו שהוא זה טוב, נגיד, לא, תביא, תביא. תעזור לי למלות את החיסרון. וכל רגע שאדם עושה את זה, אז קורא את, את הדבר הזה, ורגע שלו ביהודו, אני יהודו, אני ניגש, כל הזמן אני ניגש. ברגע שאני ניגש, נהיה כל הזמן איחוד. איחוד זה נקרא שהעולם נהיה מתוקן, נהיה שפע, הכל מסתדר. סיבה שאדם קשה לו, סיבה שאדם נהיה לו דין, פתאום נפסק השפע, כי הוא מסתדר לבד. תפסיק להסתדר לבד. זהו, אנחנו מתחילים עכשיו את החורף, אחרי החגים, ראשון מכיפר סוק, איזה חנוכה, נכנסים ככה עמוק לחורף, חורף ארוך השנה. וזה בסדר, אנחנו במצב של חורף. אבל תזכור שהיה חנוכה, תזכור שהיה ראשון, תזכור שיש לך מאיפה לקבל אור. מהתורה, מהצדיקים, מהתפילה. ככה אתה נמצא במקום הנכון.